כן, אנחנו נעבור לסוגיה הבאה בדף ד', כן, בדף ד', אתם רואים? ואמר רבי, בדפים שיש לכם, אני אקרא קודם כל את הסוגיה, נבין אותה כפשוטה, ואחר כך נתבונן לעומק יותר כיצד הרב בעין היה מה הוא מלמד אותנו, מה הוא לומד ומלמד אותנו בתוך הסוגיה. לפני זה אגיד את ההלכה. ההלכה היא שכשאומרים פסוקי דזמרה, אז יש פסוק אחד שצריכים להגיד אותו בכוונה, דהיינו להבין גם את התוכן שלו. צריך להגיד, להבין את כל פסוקי דזמרה, להשתדל להבין את התוכן, אבל אם האדם משום מה אמר את פסוקי דזמרה ולא התכוון לתוכן, ויצא ידי חובתו. אבל הפסוק המיוחד הזה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, כתוב בגמרא וכתוב גם בהלכה, שאדם צריך להתכוון לתוכן של הפסוק הזה. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. יש כאן ספרדי במקרה? אתה ספרדי, איך אתה עושה עם הידיים? תראה לי. ככה, נכון? כשאתה אומר את הפסוק הזה, נכון? למה אתה עושה את זה? אתה כאילו הצגה, ממחיש את הרעיון. פותח את ידיך, אמנם זה אתה פותח, אבל מה הפשט בפסוק?
הוא פותח,
הקדוש ברוך הוא פותח את ידיו, משביע לנו רצון, נותן לנו רצון. פותח את ידיך, ריבונו של עולם פותח את ידיו ונותן לנו רצון. יש כאן מישהו שיש לו רצון? מי יש לו רצון? יפה, מי אין לו רצון? כולם יש לו... צריך להבין. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. מי שיש לו רצון הוא חי. אם אנחנו חיים, אז יש לנו רצון, אחרת לא היינו חיים. החיים, הביטוי למושג חיים זה הרצון. הרצון זה דבר שמאלוקים. כן? זה נמצא באדם מרגע שהוא נולד. נכון, יש עניין מה אתה עושה עם הרצון הזה. אתה יכול לרצות טוב, יכול לרצות לא טוב, זה הבחירה שלך. אבל המושג הזה, רצון, זה דבר מהותי לאדם. מקור הרצון שיש בכל אדם באשר הוא, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. הוא פותח את זה, נותן לנו רצון. שהביטוי לרצון הזה זה החיים. החיים, כל אחד במדרגות שלהם, זה תינוק שהוא רוצה לאכול, הוא רוצה לנשום, אני יודע. ואם זה אדם מבוגר, שהוא גם כן רוצה לאכול, מה יש? מותר לו גם לאכול. הוא רוצה ללמוד, או הוא יכול, כמו שאמרנו, מה אתה עושה עם המושג הזה רצון שהקדוש ברוך הוא הטביע בתוך כל אחד מאיתנו? האם הרצון הזה הוא בוחר בו בטוב או לא בטוב? זה כבר עניין שלך. זה נקרא בחירה חופשית. לכוון את הרצון לפי רצונך, לפי שכלך, לפי רגשותיך, לפי כל אחד, לפי משהו. זה מובן. אז לכן הפסוק הזה מאוד חשוב לדעת שהשם משפיע לנו חיים. והביטוי של החיים זה הרצון שיש בנו. יחד עם זה צריך תמיד לזכור שהרצון הזה שמוטבע בנו במהות, הרצון הזה הוא ניתן להכוונה על ידינו, על ידי הבחירה החופשית שלנו. זה בצלם אלוקים עשה את האדם. אתה יכול חייך בידיך. אתה יכול להעיר את נשמתך, אתה יכול להפעיל אותה, אתה יכול לעשות טוב, אתה יכול לעשות רע. זה מובן. לכן הספרדים פותחים את הידיים. ומה עם אשכנזים? וואי וואי וואי. איך הם יכוונו בלי לפתוח את הידיים? יש להם בעיה. אני אומר, זה כמיל צדי בדיחות, אבל זה טוב לספרדים, טוב לאשכנזים. כן, רק ש... כאן, רק ביטוי, כן, בבקשה. יש אשכנזים פותחים את הידיים, כל הכבוד להם. בסדר גמור. הנה, אני אשכנזי, פותח את... יפה מאוד. אתה רוצה לקבל שפע מאלוקים, כאילו, תן לי, תן לי חיים, תן לי רצון. זה הביטוי הזה, לתת, אני רוצה לקבל. אז על הפסוק הזה, פותח את ידיך, משביע לכל לך רצון, שמופיע באשרי יושבי ביתך, שאנחנו נוהגים לומר שלוש פעמים ביום, המקור לאמירה הזאת ולמנהגים האלה, זה הסוגיה בגמרא שאנחנו נקרא אותו כרגע. אנא, הסתכלו על המקור, בדף שלפניכם, בגמרא, כן, כתוב, בשורה השנייה, אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבינה, רואים? יש לכם? אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבינה. אני קורא. כל האומר, תהילה לדוד, דיינו, אשרי יושבי ביתך, שלוש פעמים בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. עכשיו, מתי אומרים תהילה לדוד במשך היום בתפילה, מי זוכר? בשחרית כמה פעמים? פעמיים. במנחה כמה פעמים? אני רואה שאתה יודע, מאיפה אתה יודע את זה? התרגלת. איך עם העולם הבא שלך? אמרת את זה היום? היום לא הספקת, רק פעמיים. אחרי מנחה תגיד לי אם באמת זכית לעולם הבא או לא. בסדר? כתוב כאן, מה כתוב? מובטח לו שהוא בן העולם הבא. האמירה הזאת כל כך טובה, מעלה כזאת גדולה, שאדם שאומר את זה שלוש פעמים, כמו טיל, זוכה להערה גדולה, זוכה לעולם הבא, זוכה למובטח לו שהוא בן העולם הבא, לא סתם. מעלה גדולה באמירה הזאת של אשרי יושבי ביתך, ותכף נראה, הפותח את ידיך ומשביע לכל אחר רצון. שנייה, זה בתוך האמירה הזאת. הגמרא דנה בסוגיה הזאת, מה, למה זה כל כך מיוחד, מה הטעם לדבר הזה, בוא נראה. מה הטעם, שואלת הגמרא, מה הטעם, למה האמירה הזאת של אשרי יושבי ביתך, הוא מובטח כמו שהוא בן העולם הבא. אילמה משום דעתיה באלפא בטא, למה אשרי תמימי דרך דעתיה בתמניה אפי. אני אתרגם, בארמית כתוב. אם אתה רוצה להגיד, בגלל שבפרק הזה יש את כל האלף בית, רק לנון, שנראה מה הייתה. אבל כל האלף בית מופיע בפרק הזה, לפי הסדר. אם כן, יש לנו בתהילים פרק קוף יוטט, ששם הופיע אלף בית כפול שמונה. שמונה פעמים א', שמונה פעמים ב', שמונה... נגיד את כל קוף יוטט.
יש לי תירוץ ישיבה. זה ארוך על הבוקר.
זאת אומרת, אין לך סבלנות. אבל יהיה לך חלק כזה גדול בעולם הבא? כפול שמונה. זה כדאי או לא כדאי? אז זה מה שהגמרא שואלת. היא לא שואלת, זה בעיה של זמן. הגמרא לא עושה את החשבונו של הזמן. אלא אומרת, אמירת א' ב' לפי הפסוקים, בכלל א' ב' ג' ילדים שלומדים לקרוא בגן ילדים או בכיתה א', תלוי איפה הוא לומד, יש בזה סגולה גדולה מאוד להגיד את כל א' ב', מא' עד ת'. אומר גם כאן, כשאתה אומר מא' עד ת' באשר יושבי ביתך, תכף נראה אצל הרב תצל מה הסגולה. יש בזה מעלה גדולה מאוד. זאת אומרת, אם אתה אומר בגלל א' ב', תגידו שמונה פעמים, הוא אומר, לא, יש עוד טעם, למה מובטח לו שהוא בן העולם הבא? בוא נראה. אלא משום דכתיבי, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. מה שדיברנו לפני זה, הפסוק הזה שמבטא שהאלוקים נותן לכל אחד מאיתנו חיים, נותן לנו רצון. אז אתה אומר את הדבר הזה, זה מקפיץ אותך מדרגה מבחינת ההשגה שלך, הדבקות שלך, אתה מגיע למובטח לך שאתה בן העולם הבא. אז אם אתה אומר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, בגלל המעלה הזאת, למה הלל הגדול, אנחנו נוהגים לומר הלל הגדול בשבת, אומרים הלל, כן, נותן לחם לכל בשר בין השאר. מי נותן לחם לכל בשר? מאפיית אנג'ל, תגידו. לא, באמת, מי נותן לחם? אנג'ל או ברמן? מאיפה אתם אוכלים? אה? מאיפה בא הלחם? המוציא? לחם? מאיפה באמת בא הלחם? אנג'ל רק תחנה בדרך. אז תגיד שאלוקים נותן לחם לכל בשר, אזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד ורחמים. אם אתה רוצה להגיד שהרעיון של החיים, אלוקים נותן את החיים, תגיד את הליל הגדול. אלא משום בית תרתי. זאת אומרת, גם זה וגם זה, גם א' ב', וגם פותח את ידיך ומשביע לכל חרצות. שני הדברים האלה יש באמירה של אשרי שבטיך. טוב, אחר יש המשך הסוגיה, ואותה נלמד כשנגיע לחלק השני של הסוגיה. כי נכון, יש א' ב', פרט לאות נון. למה אין נון באשרי שבטיך? זה דנה המשך הסוגיה, ונראה את זה בהמשך בלימודים. בסדר? עד לכאן זה הפשט בגמרא. העתיק מהגמרא, כן. אומר הרב זצ"ל, בעוד כף ב', בבקשה, תסתכלו. אמר רבי יוחנן, מפני מה לא נאמר, סליחה, אני טעיתי, עוד כף א', אמר רבי אלעזר אליעזר אמר ברבינה, כל האומר תהילה לדוד ג' פעמים בכל יום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא, מה יתמה, אילמה משום דעתי באלפה ביתה, למה אשרית מדרך, אלא כתוב בו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אלא משום דעית ביתרתי, גם זה וגם זה. גם א' ב' וגם פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. הרב פותח לנו כאן פתח להבין דברים מאוד עמוקים, ובואו נתבונן ביחד בדברים שכותב כאן הרב. ההכנה שיכין אדם עצמו אל השלמות האמיתית תהיה באמצעות שני דברים. האחד, שיעיר לו אור השכל הנובע מהתורה הקדושה לדעת את קונו. והבית, שלא יהיה לו מפריע מטרדות העולם הזה. אני רוצה להתייחס לשני הדברים. מישהו רוצה להיות כאן שלם? אתה רוצה להיות שלם. אתה רוצה לדעת איך להיות שלם? מעניין. אומר כאן הרב, אתה לא, אתה שלם? לא, אתה רוצה להיות שלם? לך תשאל ממי, מישהו שלם. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיע לאיזה מדרגה, אתה צריך לשאול את האדם שכבר הגיע לאותה מדרגה. אתה בעצמך לא יכול לדעת מה השלמות, כי אתה בעצמך, יש בך חסרונות, מאיפה תדע? לך אל השלמים, דהיינו הצדיקים, הקדושים, האנשים שהגיעו למדרגה גבוהה בשלמות, והם ידריכו אותך איך להגיע לשלמות. הרב זצ"ל כאן, שהוא באמת במדרגה גבוהה, הוא מסביר איך מגיעים לשלמות. הוא אומר שני דברים בשביל להגיע לשלמות. הדבר הראשון, אתה צריך שיהיה לך שכל של תורה. ללמוד. האדם, המהות של האדם, שיש לו שכל. והשכל הזה צריך לפתח אותו. כל אחד מאיתנו, אם הוא לא נולד מפגר חס ושלום, מה שנקרא, שהוא לא יכול, אין לו מצב, אבל כל אחד מאיתנו, השם חנן אותו בשכל, והשכל הזה צריך לפתח אותו. כל אדם הוא כמו זרע, בשביל שהזרע הזה יצא מנו שיבולים, מה צריך? להשקוט אותו, לגדל אותו. אחרת אתה בן אדם בפוטנציאל, אבל לא יוצא ממך שום דבר. אז מה זה שווה? אתה רוצה שיגיע איזה מדרגה בשלמות, איך אומרים? תפתח את הראש שלך. אל תשאיר אותו מנוון. באמת, בעם ישראל זה ידוע הדבר. אלפי שנים, יהודים לומדים. אם היהודיה, מה אומרת לילד שלה? לך לאן? לעבודה או לבית ספר?
לספר.
קודם כל, ללכת ללמוד. זה דבר טבעי, נכון? גם כשאדם לומד, אומר כאן הרב, שאלה מה הוא לומד. אתה יכול ללמוד כל החיים שלך מקצוע. יפה מאוד, יש לך מקצוע. בסוף אתה לא עובד בזה. מה יצא לך? פיקששת. או אתה לומד מקצוע כל החיים, בסוף סוגרים את הבית חרושת. מה אתה עושה? אין לך מה לעשות. אז גם כשאדם רוצה להשתלם, הוא לא רוצה להשתלם באופן זמני, הוא רוצה להיות שלם כל החיים. שיהיה לו שלמות. הוא לא יכול להפוך את ה... סליחה שאני אומר, את השפחה למלכה. עבודה אמצעי, זה לא מטרה. אתה לא יכול פתאום כל החיים שלך ללמוד בכלי הזה שניתן לך השכל, ואתה עושה כל מיני דבר שבעצם זה לא המהות, זה רק דבר משני בכלל, לא שזה לא חשוב, זה חשוב, ודאי זה חשוב השכל, אבל זה רק דבר משני, זה לא הדבר המהותי. אומר כאן הרב, השלמות של האדם זה שהוא באמת לומד, ולומד את התורה. התורה מביאה את האדם, השגת התורה. היא מביאה את האדם לידיעת השם, להתקרב לשם, וכל זה. אז קודם כל ללמוד תורה. זה נכון או לא? מה אתם אומרים? הרב צודק, אה? איפה אתם יודעים? איפה אתם יודעים? אולי הוא לא צודק. הוא היה חכם, אז הוא אומר לנו, אתם לא חייבים לקבל. הרבה ילדים לא רוצים ללמוד. יכול לקרות דבר כזה. בסדר, לא רוצים ללמוד. אבל הם לא צודקים. הרב אומר, אתה רוצה להגיע לשלמות, קודם כל תלמד. אם אתה רוצה שלמות אמיתית, תלמד תורה. האלף בית, מה זה אלף בית בעצם? אלף בית זה הקודם של התורה. התורה מורכבת מאלף בית, מכל האותיות. כף בית אותיות, יש גם אותיות סופיות, אבל אם אתה אומר את כל האותיות של האלף בית, אתה בעצם אומר את כל האותיות שמהם מורכבת תורתנו הקדושה. אז זה הרמז האחד. קודם כל ללמוד. ללמוד קודם כל לקרוא. א', ב', ולדעת לחבר, לצרף את האותיות. לא רק את א', ב', משפטים, אותיות, תיבות. להשכיל, ללמוד. זה דבר ראשון. זה מובן הדבר. אז מי שרוצה להיות אדם יותר שלם, מה הוא צריך לעשות? ללמוד. זה מובן הדבר הזה. שמה? של? השלמות הסופית זה רק אצל הקדוש ברוך הוא. השלמות אינסופית. השלמות הסופית, אתה יודע, כשמברכים את האדם בחיים, אומרים לו, לך לשלום. וכשהוא הולך למות, אומרים לו, שוכב על משכבו בשלום. אז שואלים, למה ההבדל, אומרים, כאן אומרים, לך לשלום, ולא בשלום, מה הסיבה? אז אומרים חכמים, אדם תמיד משתלם, לך לשלום, לשלמות. תשאול אותי, השלמות סופית. התחנה הסופית שלך, איפה היא? איפה? איפה התחנה הסופית שלך? מתחת לאדמה. יש כמו, אתה יודע. אז שם המת, אומרים לו, לך בשלום, אתה הגעת למקסימום שיכולת להגיע, נאמר. אדם נפטר מן העולם, נח על משכבו, לשלום או בשלום, מה אומרים? בשלום, נח על משכבו בשלום. למה? הגיע לה. השלמות האינסופית זה דבר אלוקי, אין לזה סוף. השלמות האנושית זה בידיים שלך. אתה כל יום צריך להשתלם, להתחדש, להתקדם בחיים. שמעת פעם את הביטוי להתקדם בחיים? איפה שמעת את זה? להשתלם. אבל הרב אומר, בוא נראה מה השלמות שהרב מדבר עליה. האדם עצמו, ההכנה שהכין האדם עצמו אל השלמות האמיתית, תהיה באמצעות שני דברים. האחד, שיעיר לו אור השכל. שיהיה לו שכל. והשכל הזה יעיר את נשמתו, יעיר לו את חייו. אבל איזה שכל? הנובע מתורת הקודש לדעת את קונו. אין לך דבר יותר שאדם יכול להגיע לשלמות מאשר אור התורה מאיר את נשמתו, מתוך כך הוא יודע את קונו. דע את אלוקי אביך ועבדו. יודע את אלוקים. מגלה את אלוקים, מאמין באלוקים, ומדרגות בדברים האלה. זה דבר אחד. אבל יש דבר נוסף שתגיע לשלמות, ועל זה מדבר כאן. מה הדבר השני? שלא יהיה לו מפריע מתרדות העולם הזה. אדם יכול ללמוד תורה, יכול להיות מואר על ידי אור התורה ולהעיר לאחרים. אבל החיים שלו לא קלים. מה אתם חושבים, ששתלו אותנו כאן בעולם הזה בגן עדן? אתם חושבים? איפה אנחנו? אנחנו דרשו אותנו מגן עדן. נכון, מיר? אמנם זה גן עדן קטן, זה משהו אחר. אבל לכו לחיים. המציאות היא מורכבת מאוד. ולפעמים תרדות החיים כל כך חזקות, שאפילו שאתה לומד תורה, קשה לך מאוד. זה לא דבר פשוט. כמה בעיות יש האדם בחיים? מי יודע? מישהו ספר פעם את הבעיות? כמה בעיות יש לאדם בחיים? מי יודע? כמה? בערך?
אין סוף.
אבל, והטרדות של החיים, באופן אובייקטיבי אני אומר, בריאות, משפחה, פרנסה, חברה, וכל זה מתפרט לפעמים אדם כל כך שקוע בטרדות שלו, שתשאל אותו איך אתה מרגיש, הוא אומר, אני כבר לא מרגיש. מרוב שהוא תקוע בטרדות, יכול לקרוא דבר כזה? על הפנים. אז על זה אומר, הסלימות השנייה, הצד השני, זה שאדם יוכל, איך אומרים, שהטרדות של החיים לא יאפילו על חייו, לא יחשיכו את חייו, להתגבר על זה, להתחזק. זה מובן הדבר. שני הדברים האלה. אז זה מדבר כאן, אשרי יושבי ביתך. כיצד? בוא נראה. והנה, אף מי שאור שכלו תמיד עמו, דיינו, אדם שלומד תורה ודבק בשם וכל הדברים האלה, אפשר שאיפשה ויתה מדרך הישר על ידי הטרדות המטרידות אותו. הוא יודע את האמת, אבל החיים, נסיבות החיים, בעיות החיים, מטרידות אותו, מוציאות אותו מההשגה הזאת, מהמדרגה שהוא נמצא. והנה, המשגב להינצל מסבך הטרדות הוא הביטחון. עכשיו, אם האדם יש לו טרדות בחיים, לדוגמה, פרנסה, ענייני פרנסה, אין לו פרנסה, אז יכול להיות שני מצבים. יש מצב כזה שהוא בדיכאון, פשוט בדיכאון, אין לו כוח להתמודד עם הקושי הזה, צריך לפרנס משפחתו, הוא מאבד את הביטחון העצמי שלו, נכנס למעגל כזה של רגשות של עצבות וחוסר אונים וכל הדברים האלה. יכול לקרות דבר כזה? איך יוצאים ממעגלים כאלה של טרדות? או לא עלינו, בעיה רפואית למישהו שהוא מרים ידיים, הוא כבר מיואש מהמציאות הבריאותית שלו כזאת ואחרת וכל הדברים. אומר כאן הרב מילת מפתח, אני מבקש תרשמו את זה על המוח ועל הלב וגם במחברת, המילה ביטחון. מישהו שמע את המילה ביטחון, משרד הביטחון או משהו כזה? איפה שמעת על זה? ביטחון זה מילה חשובה. אדם שיש לו ביטחון, מצב רוחו לגמרי שונה. אדם חסר ביטחון, הוא באמת במצוקה לא קטנה. יש לך קשיים? אין אדם בלי קשיים. השאלה, מה אתה מעמיד מול הקשיים האלה? האם אתה מעמיד מול הקשיים האלה את מידת הביטחון? תתגבר, תתחזק, תמשיך הלאה. אבל אם אין לך ביטחון, אתה ממש פרובלמטי. יש מאמר של הרמב"ן, ממש נקרא אמונה וביטחון. שתי המילים האלה, אמונה וביטחון, אומר הרמב"ן, הן קשורות אחת בשנייה. פרי האמונה, כך הוא אומר, הפרי של האמונה זה הביטחון. האמונה זה העץ. הפרי של האמונה זה הביטחון, מידת הביטחון. לזכור את הדבר הזה. אם יש לך קשיים, אתה צריך אמונה. אתה צריך ביטחון. אמונה ביכולת שלך להמשיך הלאה, בעתיד שלך. אמונה ביכולת שלך להתגבר על הקשיים שאתה שרוי בהם. ומתוך כך תיוולד לך הפרי הזה שנקרא ביטחון. זה מובן הדבר. אומר כאן הרב, צריך ביטחון. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. נניח שאתם במצוקה כספית. נניח. קרה עם מישהו שיש לו קצת, חסר לו איזה 5 שקלים, 10 שקלים, משהו כזה. פתאום אתם מקבלים טלפון מאמריקה. לא מאובמה, כי יש לו בעיות כלכליות, לאובמה. אבל מהדוד העשיר שלכם באמריקה. אומרים טלפון, מוישה, שמעתי שיש לך קצת איזה בעיה, מכיוון שאני מולטי מיליונר, אני אעזור לך. אל תדאג. אני אעזור לך. מה היה קורה לאותו אדם שהוא בדיכאון מרוב מצוקה כספית?
מאוד.
מה?
מתמלא בשמחה.
יש לי דוד באמריקה, עשיר כקורח. וואי וואי, לא קורח ועדתו. מלא ביטחון, הוא אפילו לא ראה את הכסף. רק המחשבה, שהוא לא לבד. יש לו גב, יש מישהו מאחוריו. זה כבר ממלא אותו. שמחה, ביטחון, שלווה. הוא לא חסר אונים, לא... זה מובן, זה משל, כמובן. למשל, יש לי דוד בשמיים יותר עשיר מהדוד הזה. מי הוא? קדוש ברוך. לא, באמת, אני בדק, שאלתי אותו עם את הדוד הזה, תגיד לי, אתה כל יכול באמת? יותר עשיר מכל העשירים? בוודאי, אני כל יכול. פותח את ידיך, הוא משביע לכל חי. אני נותן את החיים, לא רק את הכסף. יותר מזה, את הכל אני נותן. עזן את העולם כולו, בטובו, בחן, בחסד, ברחמים. זה לא אמירה, זה הכרה. זה מדרגה באמונה. להיות במצוקה מאוד גדולה ולהאמין בשם ולבטוח בו. ריבונו, לא סתכלות פסיביים, אני לא מדבר כאן על פסיביות. אני מדבר על, על האמונה, על הכרה, ביכולת של כל יכול להשפיע ולהיטיב, והוא מיטיב גם בין שאתה מבחין בזה ובין שאתה לא מבחין בזה, ומלא את האדם במה?
בשמחה.
במה עוד?
אושר.
ביטחון, אושר, ביטחון. זה מובן הדבר. כן, בבקשה.
על המילה בראשית.
בראשית, כן.
שהיא נכתבת עם מאות פת גדולה. כדי להגיד לבינם, לפני שאתה מתחיל לקרוא את התורה, תהיה בעל ביטחון גדול, ואז תתחיל.
יפה מאוד, נכון. ביטחון זה מתנה. דבר גדול שיש לאדם ביטחון. האבות, אברהם, יצחק ויעקב, היו להם חיים פרובלמטיים. אני בדקתי את זה באינטרנט. אברהם אבינו, תחילת דרכו, אדם בודד בעולם. אבא שלו היה נגדו. רצה להעניש אותו, לשרוף אותו. מסר אותו לנמרוד. אני לא יודע אם שמעתם על הדבר הזה. תרח. היה לו חנות לעבודה זרה. אברהם אבינו שבר לו את הפרנסה. שבר לו את הפסלים. וואי וואי וואי. הוא חי, סוף סוף התחתן, שרה, שרי קראו לה בהתחלה, בלי ילדים, ערירי, מסתובב לו, אין לו בית, הומולש, הולך עם באוהל ממקום למקום. איזה חיים אלה? זה רק חלק מהבעיות שלו. אגר עם האגר וישמעאל, שישמעאל רוצה להרוג את יצחק, בלגנים, והוא, אל תשאלו. בסוף הוא מצווה לשחוט את את הבן שלו, בן יחידו. אדם עם בעיות, מה אתם אומרים? לא חסר. יצחק אבינו, וואי 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 וואי, איזה שני ילדים היו לו, אחד מותק צדיק, יעקב אבינו איש תם, יושב אוהלים, השני בנדיט כזה משהו, מישהו היה לו ילד בנדיט, וואי וואי וואי, איזה צער, איזה כאב. או כל הזמן רץ, רוצח, עושה דברים נוראים, נשים זרות, מה לא עושה הבן הזה, הבנדיט הזה, עשיו, וואי וואי וואי. והוא עוד עיוור, התעוור בסוף ימיו. זה לא נעים להיות עיוור, נכון? נעים? לא נעים. היו לו בעיות ליצחק אבינו? איך אתה יודע? יעקב אבינו! וואי. כבר מילדותו, אח שלו רוצה לרצוח אותו. לא פחות ולא יותר. יש לכם אח? מישהו רוצה לרצוח אתכם פעם? זה נקרא נרדף. הוא נרדף. כל הזמן בורח. תסתכל, הולך לישון ואומר, וואי, מישהו כאן התנפל עליי. בורח מהבית ללבן. מהפח אל הפחד. מי זה הלבן הזה? רמאי, שקרן, מנצל אותו על כל רגע. מרמה אותו וכל זה. היה עוד מתחתן עם ארבע נשים. וואי, 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 וואי. וואי, וואי, וואי. מישהו כאן התחתן פעם עם אישה אחת? אם התרע מזלו ואישה טובה, מבסוט חלה. מצא אישה, מצא טוב. אבל הנשים האלה, היו שם בעיות בתוך המשפחה. ובעיות קשות מאוד, וגם בין הילדים שלו היו בעיות. עד כדי כך שרצו לרצוח את יוסף. אל תגזים. לא, אני אומר לכם באמת. ולא שרק רצו לרצוח את יוסף, אלא העלימו אותו, מה שנקרא בלשון שלנו. העלימו, נהדר, איננו. היום שיש לנו בן אחד בעזה, שהוא נמצא בשבי ה... האכזרים האלה, כמה כואב הלב. ואצל יעקב אבינו, איפה הבן שלי, הבן שלי, איפה הוא נעלם, איפה הוא נעלם? לא יודע, נעלם, לא יודע את מקום קבורתו. אומרים לו שטרפו אותו, אבל הוא לא יודע איפה. מה לעשות? תגידו, ליעקב אבינו יש בעיות? היו בעיות? מה אתם אומרים? אני לא יודע אם יצא לכם פעם לדבר עם האבות. יצא לכם פעם לדבר עם האבות? הגיע הזמן שדבר עם הסבא, הסבים שלנו. התורה בא לספר לנו את הסיפורים האלה, הלא כל כך סימפטיים, כמה פרובלמטיקה, כמה בעיות וכמה סיבוכים יש לכל אחד מהאבות. אבל יחד עם זה אומרת שהיה להם ביטחון, אמונה, לרגע אחד לא הפסיקו להאמין ולבטוח בקדוש ברוך. זה היה אופייני לאבות. כך אומר רבי יהודה לוי בכוזרי, שאילו כל הצרות שבעולם היו באות באים על האבות שלנו, הם לא היו מאבדים כאו זה את האמונה והביטחון בריבונו של עולם, והתמודדו עם כל הבעיות האלה. למה? מעשה אבות סימן לבנים. כל הבעיות שלנו, הפרטיות שלנו, הן כאלה קטנות לעומת הבעיות של האבות. אבל השם הטביע בתוך הנשמה של כל יהודי ויהודי את הסגולה הזאת, את היכולת הזאת. צדיק באמונתו יחיה, והביטחון היא תולדת האמונה, כמו שאמרנו, כמו שאומר הרמב"ן בעניין הזה. אז זה מה שאומר, להתגבר על טרדות החיים, צריך שזה ביטחון, צריך שזה אמונה. זה מחזיק אותנו, זה מחזיק אותנו אלפי שנים, כאומה, היינו 2,000 שנה בגלות, בחושר, יהודים כל הזמן התפללו, תחזינה עינינו בשומך לציון ברחמים, לא כרק משאלת הלב, אלא כביטחון שהדבר הזה הוא דבר רלוונטי, ממשי, אם לא בדור הזה, בדור הבא, אם לא בדור הבא, בדורות הבאים, כל הדברים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל, התקיימו בוודאי ובוודאי. ומה זה משנה אם זה עכשיו או יותר מאוחר? זה מובן הדבר. אותו דבר, כל אחד בחייו הפרטיים, צריך תהיה לו מידת הביטחון, אמונה. זה מובן. על ידי זה, יש לו את היכולת להתגבר על טרדות החיים, ולהגיע לאיזו מדרגה של שלמות. אוי אוי אוי, מה אני אגיד לכם? יש כאן אישה אחת ששואלה, אדם שיש לו בעיה כספית, כמו לכם, מדי חודש יש לו בעיה כספית, אוברדרפט, וכל חודש הוא מאמין ומצפה לישועה שהחודש יעבור בפרנסה בנחת. אך מה לעשות שקורה שבסוף לא נכנס הכסף, הוא לוקח הלוואות במקום זה. וזה אחרי אמונה וציפייה גדולה שהשם יושיע אותו. אז מה היא שואלת? מה לעשות? מה הייתי מציע? מה לעשות? זה לא מספיק ביטחון? ביטחון למידה עצומה, צריך גם השתדלות לעשות, ודאי. זה כלל גדול בחיים, כלל גדול בתורה בכלל. זה שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, זה לא אומר שאתה יושב בחיבוק ידיים. הוא אומר, אם יש אלוקים, הוא פה יפרנס אותי ויעזון אותי, ואני יישב כל היום ולא יעשה שום דבר. חס ושלום. אפילו האדם הראשון, ושמו אותו בגן עדן, והניחו בגן עדן. אבל מה הוא מצווה עליו? לעובדה ולשומרה. הביבי, אתה בגן עדן. אבל מה אתה צריך לעשות? לעבוד. להשתדל, להתאמץ. זה מהות האדם. אז נכון, יש קשיים. אני מניח שלאישה הזאת, למשפחתה, יש אותם קשיים. אבל צריך לעשות השתדלות. השתדלות הזאת זה מהות האדם, זה לא לחכות ולצפות לניסים ונפלאות שיעשו מן השמיים. אבל להיטהר מסיים בידו. ההשתדלות מלמטה בעניינים הפשוטים האלה של פרנסה, של דבר שצריך. יש מצוקה כל כך גדולה מסיבות אובייקטיביות. לפעמים אדם לא יכול לעבוד, הוא חולה לא עלינו, או מסיבות אחרות שהוא לא מסוגל לעבוד. אז צריך לעשות השתדלות בכל זאת, שזה כתוב שיש שוויונים בארץ, ולא כל ההיסטוריה, כל הדורות, צריך לעזור להם. ישראל רחמנים, בני רחמנים הם. וכשרואים שאחרי כל ההשתדלויות, וכל המאמצים, וכל הדברים האלה, ואין פרנסה, וצריך לפרנס את המשפחה ואת הילדים וכל זה. זה לא רק שזה לא בושה, זה מצווה לעזר בצדקה. כל מי שצריך לעזר בצדקה ולא נעזר בצדקה, הרי הוא אכזרי. הוא אכזרי על... אבל מי שלא צריך צדקה, מבקש צדקה, זה גם לא בסדר. קודם כל לעשות השתדלות, השתדלות, השתדלות. כמה השתדלות? איך? מה? מה? זה כל אחד לפי ה... לא שם. העם היהודי הוא עם אקטיבי, הוא לא עם פסיבי. אנחנו לא... כמו במזרח הרחוק אומרים גלגול נשמות, אין מה לעשות, זה הגורל, וכולי וכולי. זה לא התפיסה היהודית. התפיסה היהודית, גורלך בידך, חייך בידך. לעשות מאמץ כל אחד, גם כפרט, גם כמשפחה, גם כאומה. ליסוד יש, אבל מידת הביטחון. לא לאבד לרגע אחד שמעל כל זה ריבונו של עולם, גבוה מעל גבוה, שומר ועוזר. יברכך השם, ומה הוא יברך אותך? בכל טוב, ישמור עליך, על כל מה שיש לך. זה מעל כל זה, ברכת כהנים. מצד שני צריך לעשות השתדלות. זה תשובה ל... בכל זאת הרב אומר, אם לאדם יש טרדות בחיים, דברים כאלה, צריך להתחזק באמונה וביטחון, וזה הפסוק, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, הוא מבטא את הביטחון שהחיים שלנו מקורם בסופו של דבר במי שאמר והיה עולם בבורא. זה מובן הרעיון. בוא נראה את זה בהמשך. על כן, אף כי נשגב השבח שנאמר באלפה ביתה, דיינו באשרי השבטיך, שכולל כל אותיות התורה, ובסגולת אמירתן יאירו עליו אורות התורה הקדושה בכללם. דרך אגב, זה לא רק אשרי השבטיך, תשימו לב, גם בתפילה בשבת מופיע חלקים מהתפילה, לפי א' ב', מה? אדון עולם ואחרים. ויש הרבה, גם בתורה מופיע מדי פעם, העניין זה של א' ב'. הוא אומר, זה סגולה להגיד את הפסוקים על כל א' ב'. הסגולה הזאת זה כאילו, כאילו למדת את כל התורה, כאילו. זה כל אחת מהאותיות יש לה את ההערה שלה. המגוון של כל האותיות, ביחד. והערתם, זה סגולה גדולה. כן, בבקשה. איך?
איך המלאכים למעלה משבחים את הקדוש ברוך הוא, אז הם אמרו לו שהם שרים על פי סדר א' ב' בעצם.
יפה מאוד. אני מראה שהמלאכים גם למדו את הרב קוק. אז זה דבר אחד, להגיד את העניין של א' ב', אבל זה לא מספיק. זה מצד ההשגה הרוחנית השלמות. כמו שאמרנו, לימוד התורה זה משלים את האדם. ובית, להתמודד עם ההטרדות של החיים, איך? על ידי מידת הביטחון. עם כל זה, עוד לא הגיע אל החפץ. עד שיהיה גם כן שלם בביטחון. שני הדברים צריך בשביל להשתלם. מה צריך? לימוד תורה בשלמות, ובית, מידת הביטחון, אמונה וביטחון. שני הדברים האלה מביאים את האדם לשלמות. והביטחון עצמו עוד לא יועיל לו, כי אם בהיותו על ידי מנוחת נפשו, משתלם לדעת את קונו, כל אשר תוכל נפשו, שאת מאורות התורה שתוכל להכילם, שבאים לידי ביטוי באותיות של התורה, כפת אותיות התורה. על כן, אז הוא מובטח לעולם הבא, ביות בו שני אלה, התורה מצד אחד והביטחון מצד שני, שני הדברים האלה משלימים את האדם, שקונה על ידי תהילה לדוד האמור באלפה ביתה, ויש בו גם פותח את ידיך המאיר את הביטחון ומסיר את התרדה, שיוכל להיות משתלם כפי השגת אור שכלו. וכאן הרב אומר, ובילדותי. הרב כתב את הספר הזה, אם אינני טועה, בגיל 23. יש כאן כבר מישהו שהגיע לגיל 23? בגיל, בן כמה אתה? 23? אה?
25.
25. תאר לך מה היה בגיל 25. הוא היה, הרב זעקוב, היה כבר בילדותו, ילד בן 8-9, היה אילוי, היה לומד עם גדולי ישראל, בגיל ילד בן 8-9, אצלנו משחק עם הג'ולים, עם הקורקינט, עם הדברים האלה, הוא כבר היה אילוי גדול. בגיל 23, הוא כבר כותב את הדברים המופלאים האלה. קשה להם מאוד להאמין שבחור כזה צעיר כותב את הדברים האלה. אבל האמת היא, זה לא רק הרב קוק זצ"ל. היו גדולי גדולי ישראל שהיו כבר בצעירותם, התגלו כשפע עצום. למשל הרמח"ל. הרמח"ל בגיל, אם איני טועה, בגיל 16. כבר הוא היה, איך אומרים, בגיל הטיפש 16, כבר הוא זכה לגילויים ולהשגות כאלה גדולות. אותו דמר גם האריזה, זכר צדיק לברכה. היא נפטר בגיל צעיר יחסי. הוא זכה למה שהוא זכה. אז הרב כותב, בילדותי, הוא כותב את זה בגיל 23, הוא אומר שהייתי ילד, זאת אומרת, מה זה ילד? בן 10. הוא גילה משהו בתורה, התחדש לו משהו בתורה. הוא אומר, מה שהתחדש לי אז בילדותי, זה עכשיו משלים את מה שאני כותב כאן. מה התחדש לו? בוא נראה. ובילדותי אמרתי, כשהוא היה ילד, כאמונת חידוש העולם מורה שבח שיש בו א' ב'. חידוש העולם זה אחד מיסודות האמונה שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. גם היום דרך אגב בדקתי את זה באינטרנט. הוא כל הזמן מחדש. למה זה אחד מיסודות האמונה? אנחנו חיים בעולם שיש בו שני ממדים נאמר. הממד האחד זה הממד המוחשי, פיזי. אתה מרגיש את העולם, אתה רואה אותו בעיניים שלך. זה, הממד הזה, הממד החיצוני של העולם. והממד החיצוני, לא רק שאתה לא רואה את ההתחדשות, אתה רואה את ההתיישנות. אין חדש, תחת ידידיה. תחת השמש, הנה, ידידיה. השמש, הוא אפילו מדייק, תחת השמש. זאת אומרת, השמש, זה הכוונה היא לטבע. אם אתה חושב שרק יש טבע בעולם ותו לא, ויש חוקי טבע ויש את החומר שלה שבא לידי ביטוי כמו שאנחנו חיים אותו, אתה הולך ומתבלה, לא רק מתחדש, כל הזמן מתיישן, 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 כל יום יותר גרוע מהשני. וואי 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 וואי, כל יום אתה מתקרב לאן? ליום המיטה, נכון או לא? איך אתה יודע, דידיה? עזור, זה קוראים לזה שעון חול. מה זה שעון? מישהו ראה פעם שעון חול? מה זה שעון חול? כל יום פחות חול. כל יום נגמר לך החיים. כל יום... אתה כל פעם מסתכל בשעון שלך, אומר, וואי, הולך ופוחת.
אבל הלשון החול הזה, יש גם
קצת
חיובי.
אפשר להפוך אותו, אתה אומר.
כתוב בים, מספר בני ישראל, כחול הים, אשר לא יספר ולא יבד מרוב.
כן, בכל דבר. אני עוד לא ראיתי בעולם דבר שאין בו חיוב. ודאי שאין בו חיוב. איזה שאלה. אבל אם האנשים חיים בתודעה כזאת, שכל יום נגמר להם החיים, כל יום פחות חיים, זה לא חיים פשוטים, זה חיים פסימיים מאוד. אדם אומר, נגמרים לי החיים. למה קוראים לזה, למה לא קוראים לזה שעון הקודש? שעון ההפך מקודש, מה זה?
חול.
חול. למה קוראים לזה שעון חול דווקא? תגידו לי, בגלל החול? לא, יש בזה דבר פנימי, דבר עמוק. מה מאפיין את החול? אני לא יודע אם מישהו היה פעם בחוף הים, ושיחק בחול. חול זה גרגירים שלא קשורים אחד בשני. כל אחד לחול. נכון או לא?
כן.
זה חול. זה גם המושג של אלמה דה פירודה. עולם הפירודים. מה זה עולם הפירודים? כל גרגיר לחול, כל פרט לחול. שום דבר לא מחובר לשום דבר. החיים נוזלים, חבל, הכל... שום דבר, אין מגמה, אין תכלית, אין שום דבר. זה עולם החומר, מה שנקרא. החול זה מבטא את החומריות. אז אומר כאן הרב בעניין הזה, אני בילדותי, שהייתי ילד שלמד את נושא חידוש העולם, אין חדש, אמרנו, תחת החול, השמש. המושג, ההפך, בקודש, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. יש מימד בחיים שלנו שנקרא התחדשות העולם. מי מחדש את העולם? נכון, ומה כתוב בטובו? מה זה בטובו? כל יום יותר מהקודם. אתה מגזים, ידידיה. ברצינות. מחר יותר טוב מהיום? בדקת, הוא בדק. הוא בטובו מחדש, בטובו, בטובו, בטובו. אמונת חידוש העולם, שאתה חי בעולם מתפתח, מתחדש, מתעלה, מתרומם. זה יסוד האמונה. רב סעדיה גאון באמונות ודעות, אחד הפרק הראשון שהוא עוסק בבירור האמונה, אומר, קודם כל לברר את עניין חידוש העולם, שהעולם מתחדש, מתקדם כל... אנחנו לא חיים בעולם שהולך ומתאבן, הולך ונעשה יותר ויותר רע. אנחנו הולכים, חיים בעולם, עולמו של הקדוש ברוך הוא. הוא הארכיטקט העולמי, הוא בורא את העולם, הוא יוצר את העולם, והכל לטובה. כל דוד רחמנה, לטב עמיד, הכל לטובה. אבל אנחנו כבני אדם חיים בין שעון החול לשעון הקודש. לפעמים מוצאים את עצמנו בעולם שאין בה התחדשות, יש בה התיישנות. על זה מדבר כאן הרב. כשאני רציתי לדבר, אומר בי, כילד, על חידוש העולם, בוא נראה מה הוא מחדש. ובילדותי אמרתי, כי אמונת חידוש העולם מורה שבח שיש בו א' ב'. מדוע? כמו באשרי השווה ביתך. שעל ידי אותיות התורה הקדושה ברא את עולמו. איך אומרים חז"ל? הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. כשאתה עוסק בתורה, אתה משפיע בעולם. אתה כביכול שותף לבריאת העולם. אלמלא ישראל מקבלים מהתורה, את התורה, כל העולם היה חוזר חס ושלום, לא הם מקבלים, לתוהו ובוהו אומרים חז"ל. אז כל מי שעוסק בתורה, הוא שותף להתחדשות העולם. זה החידוש של ילד שחדש כאן. ואלף בית זה ביטוי לתורה, לכל התורה כולה. כדאית בהקדמת הזוהר, כבר הוא למד את הקדמת הזוהר. ואומנם יש מינים, מינים זה ההפך ממאמינים, כן, זה מינים. מוציאים את האות א', במקום מאמין, מין, כן. מין זה סופה, אלמה דה פירודה, העניין של... שאמרו, עזב השם את הארץ. אין קשר בין הארץ, בין הארציות, בין העולם, בין החיים, בין הטבע, ובין אלוקים חס ושלום. על כן צריך שתלווה לאמונת החידוש גם אמונת ההשגחה. דהיינו שאלוקים לא עזב את הארץ. דרך אגב, גם עכשיו הוא משגח עלינו. אני לא יודע אם שמתם לב. מישהו שם לב לזה? בוחן כליות ולב. רואה כל אחד מאיתנו, כל רגע ורגע. וגם אמונה. לא רק מציאות השם, אלא השגחת השם. שהוא רואה אותנו. כל מעשיך בספר נרשמים אוטומטית. אתה, איך אומרים? אנחנו מתועדים כל הזמן. איפה המצלמה כאן? הנה. הכל מתועד. האמונה הזאת היא חשובה מאוד. בשביל שתהיה אמונה אמיתית. הכל מושגח. ואז אדם כזה יהיה שלם בדעות הראויות לאיש אמונים, משלמי אמוני ישראל, והיא מובטח לעולם הבא, ומורה הדבר הזה, הפסוק, פותח את ידיך, מורה על ההשגחה. זה מראה על ההשגחה. לא רק שהוא נותן חיים, אלא גם משגיח על החיים כל הזמן.